הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם על רדיו כל חי 93 FM ו-92.8, יום ראשון קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. השבת ברכנו את החודש, שבתם מברכים של חודש שבט, שבט שיהיו בשורות טובות, ואיך אמר מישהו, שידוכים טובים בקרוב, אז בעזרת השם. בוקר טוב גם לאל איבר, עורכת ומפיקה למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, ואת הבוקר הזה אני פותחת בעוד הסיפור ממדור הניסיונות, עיתון בקהילה, מתאריך י"ט בכסלו. תקופת שיפוצים בבית אינה תקופה נעימה לאף משפחה. דיירי הבית הקבועים מסתובבים בתוך חול מלט כדיירי משנה, ופועלים מתהלכים בו כאורחי קבע. אך בסיום העבודות מקבלים דירה מחודשת ונאה, שלפעמים משכיחה את הצרות של השבועות האחרונים. אצלנו הסתיימה תקופת השיפוצים בעוגמת נפש גדולה, אך עם הרבה לקחים לצידה. יש לנו בית פרטי באחת השכונות הירושלמיות. הבית בין שתי קומות וגובל ביער. הוא ישן מאוד, וזה זמן רב שאנחנו מדברים על שיפוצים שחייבים להיערך בו. אך דחינו אותם. למה להכניס ראש בריא וסדרים תקינים למיטה חולה של גלות בתוך בית מלא פועלים וטית? אך לאחר שהראו כמה פיצוצים בלתי נעימים בצנרת, הבנו שצריך להרים את כל הבלטות בבית ולחדש את הצנרת. אם מרימים בלטות, לא נחזיר את השבורות, כן? ואם כבר אנחנו בענייני בנייה, ננצל את ההזדמנות ונעשה בית כמו שחלמנו עליו כבר מזמן. לאחר שהייתה תוכנית מהאדריכל, הזמנו קבלן, פועלים, כולם רבים. כאן המקום להדגיש שהסיפור הראה לפני שנתיים שהמצב הביטחוני היה רגוע ולא חששנו. התחלנו בעבודות. לפני תחילת השיפוצים העברנו כמחצית מחפצינו למחסן בקרבת מקום. השארנו בבית את החפצים ההכרחיים, מיטות, מצעים, ביגוד, ניירת, וכן אותרנו גם את הכספת על מקומה בתוך הרצפה. כספת ששוקלת 500 קילו, שום פועל לא יגניב לכיסו בעין רואים. ביום חול יכולנו עוד איך שהוא לחיות בבית. אך בשבת זה הפך להיות בלתי אפשרי, ולכן שבתנו בכל פעם בבית אחר. באותה שבת בה התרחש סיפורנו, נסענו להוריי. השבת אצל ההורים הייתה יפה ומענגת כתמיד. במוצאי שבת חזרנו הביתה. בעלי הוציא את המזוודות מהמכונית ואני הלכתי לפתוח את הדלת. הכניסה לבית הייתה מבולגנת הרבה יותר ממה שזכרתי שהשארנו. אבל עדיין לא חשדתי בכלום. צווחה שהגיעה מהקומה התחתונה הזעיקה אותי. אמא, תראי מה קורה פה! ירדתי במהירות לקומת חדרי המגורים, ומה שראיתי שם אני לא מאחלת לאיש. כל תחולת הארונות נחה על הרצפה מעורבבת בצורה נוראית. בגדי שבת וחול של הילדים ושלנו, ניירת, ספרי לימוד של הבנות, אוספים של הבנים, דיסקים, ספרים, מהומה איומה. מיד הבנתי שהייתה פה פריצה. הבית פרטי, אין שכנים, הוא גובל ביער, ובגלל השיפוצים היה קל מאוד לחדור אליו. לפורץ הייתה אפשרות במשך שבת שלמה לגנוב את כל תחולת הבית באין מפריע. וזה בדיוק מה שהוא עשה. סמיכות, סדינים, רדיאטורים, מחשבים ניידים, ילקוטים של הבנות, תיקי צד, אביזרי לבוש, תכשיטים וחפצי ערך. התחלנו להתהלך בבית בחשש גדול. מוודאים שאין איש איתנו בחדר, מסתתר לו באיזה ארון ריק. זו תחושה נוראה לחשוב שמישהו הסתובב בממלכה הפרטית שלך ועשה בה כבתוך שלו. הלכנו מחדר לחדר וספרנו את הנזקים המצטברים. הילקוט שלי בכתה בת העשר. כל הקלטות שהיו לי בנגן נדהם בין הישיבה שלנו. המכתבים מחברה שלי קראה בת הסמינר. בעלי חיפש את התפילין ונאנח לרווחה בראותו שהן נותרו על מקומן. לחרדתי, שמתי לב שהמחשב הנייד בו נמצאים כל הנתונים של העסק שלי וחומרים יקרים נעלם. גם את הגיבוי הנתון במחשב נייד נוסף לקחו הארורים. את המכה הכואבת קיבלנו כשהגענו למיקום הכספת. היא נעלמה. פשוט עקרו את כולה ממקומה ולקחו באותה מריצה שהייתה בבית בשל השיפוצים. בכספת היה סכום גדול מאוד מאוד. בסיום הסיור הבנו שלמעשה אפילו אין לנו על מה לישון הלילה. לקחו לנו את המזרונים והסמיכות וקור נורא הסתרר בבית, ואין אפילו אמצעי חימום. הגנבים נטלו אפילו את הרדיאטורים שלנו. אל תיגעו בכלום, ביקש בעלי. קודם נתקשר למשטרה שתיקח תביעות אצבעות. כ-20 דקות לאחר מכן הופיע ליד ביתנו ניידת משטרה. השוטרים בדקו את הממצאים ביסודיות. גנבה מוזרה, אמר לנו הבכיר מהם. אף פעם לא ראיתי גנבה כזו. מצד אחד גנבה מתוחכמת של כספת ולקיחת חפצים יקרים, מצד שני, הגנבים לא בחלו בפריטים משומשים כמו מצעים. זה הקבלן, הרהר בעלי בקול. אני די בטוח, לפי כל הסימנים. יש לכם הערכה מתי תתפסו את הגנב? שאלנו. השוטרים חייכו לתמימותינו. אני לא רוצה להשלות אתכם, אמר אחד השוטרים, אך אין סיכוי למצוא את הגנב. וגם אם נניח שהקבלן הוא זה שגנב מכם, האם תרצו שנזמן אותו לחקירה וכל בני משפחתו יתחילו להתנכל לכם? אתם יכולים להגיש תלונה, אבל כדאי מאוד שתתחילו להשלים עם המציאות. היינו בהלם. להתחיל להשלים ממראה הבית, מאובדן הרכוש? התקשרתי להוריי וסיפרתי להם את שהתרחש. אנחנו באים להיות איתכם, הם אמרו, ולאחר מספר דקות כבר נראה רכבם בחנייה. אבי, שהוא רב גדול וידוע, אדם משכמו ומעלה, התבונן סביבו ונדאם אף הוא. ואז, לפתע, באופן ספונטני, החל לשיר. יודו להשם חסדו. אבי לקח את הבנים ואת בעלי והחל לרקוד איתם במעגל. הבנים נדהמו בתחילה, אך נסחפו לריקוד. וכך גילינו את עצמנו, עומדים במרכז החדר ההפוך ושרים ורוקדים. אתם יודעים למה אני רוקד? שאל אבי בעיניים בורקות. גניבה גדולה כזו היא רק במקום הנפש. הייתה גזרה, משהו נורא היה אמור לקרות, ובמקום לקחת את הנפש, לקחו את הרכוש. כמה אנחנו צריכים לשמוח. דבריו של אבי נבעו מליבו ונתנו לנו פרופורציה לאירועים האחרונים. הריקוד הזה היה מתנה גדולה. עכשיו אנחנו הולכים לישון, הכרזתי בהחלטיות. נסדר את הבית מחר. הילדים חששו לישון בחדרם. גררנו לחדר אחד מיטות עבור כולם. אחותי שמתגוררת ברחוב הסמוך הביאה לנו סמיכות ורדיאטור. ואותו לילה, לא יאומן, ישנו כולנו בשלווה למרות הכל. למחרת ארגנו את כל החפצים למקומם. הארונות שבו לסדרם הרגיל. אבל אז גילינו את ההתמודדות הנוספת. את הבסיס קנינו, מה שחייבים ואין ברירה, מצעים, בגדים, ילקוטים, אמצעי חימום. אבל מלבד הבסיס גילינו עד כמה הבית שלנו מלא בחפצים שאין בהם הכרח, אבל אנחנו קשורים אליהם. תיק סגול שהבאתי מספרד, מקדחה חשמלית שקניתי לבעלי קצת לפני הפריצה, קריות נוי לספה שאהבתי מאוד. כמה חודשים לאחר מכן ערכו לנו בני המשפחה חתונת הכסף. בני משפחותינו הוזמנו לחגיגה שערכו לנו הילדים, וכל אחד מהם הביא מתנות כמו שמביאים לזוג צעיר. פלטה חשמלית, סט סכום, מצעים, קריות. ואת המשך השיפוצים דחינו מעט. רצינו קודם להתאושש. כמובן שאת עקבותיו של הקבלן הנחמד לא ראינו מאז. ולמרות שעברו מספר שנים מאז הפריצה, אנחנו ממשיכים להתמודד עם אובדן המחשבים ועם גניבת הכספת. אבל, וכאן בא האבל הגדול והחשוב של כל הסיפור הזה, אבל, הריקוד של אבי הגדול מהדהד בעצמותיי. יש בי שמחה אמיתית שכולנו בסדר. נכון, לקחו לנו את הרכוש. אבל מה הם דברים שהיום ישנם ומחר אינם, אם כולנו בריאים ושלמים? אני בחרתי לספר את הסיפור הזה כדי באמת להיכנס קצת לפרופורציה. אנשים מתלוננים על דברים של מה בכך, אז נכון שזה מעצבן וזה קשה וזה מרגיז, ושאף אחד לא יתנסה בניסיון. אבל אנחנו בהמשך היום נשוחח עם רות שפירה, אמא של איילה שנפגעה מבקבוק תבערה, והיא שוכבת בבית חולים ועוד מחכים לה חודשים ארוכים של שיקום. אז בואו ניקח את הדברים בפרופורציה.
כל מה שהשם עושה איתי זה רק, זה רק לטובתי, זה רק, זה רק לטובתי. כן, כל מה שהשם עושה איתי זה רק, זה רק לטובתי, זה רק, זה רק לטובתי. הודו לשם כי טוב, שם עושה איתי זה רק, זה רק לטובתי, זה רק, זה רק לטובתי. כן, כל מה שהשם עושה איתי זה רק, זה רק לטובתי, זה רק, זה רק לטובתי.
תקשיב איך הוא מנגן. איזה יופי, איזה מוזיקה, איזה מרק.
כל מה שהשם עושה איתי זה רק לטובתי, יודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. השיר הזה הוא של אוהד חתוכה. הלוואי, הלוואי, ונשכיל באמת להיות במקום הזה ונבין. אנחנו הרי יודעים את זה בשכל, כולנו יודעים, אבל שנרגיש את זה גם בפנים, שכל מה שהשם עושה זה רק לטובה. היום בתוכניתנו אנחנו נשוחח עם מירב הולנדר, שהיא מתנדבת בעמותת ילדים שלנו, והיא ימצא לליבה את חדר המתנות. אז אם אתם רוצים לשמוע עוד על חדר המתנות הכל כך מיוחד הזה, אז תמשיכו להקשיב לנו. 6 הזמנות לחתונה התקבלו במשרדי יד לאחים, וכל הזמנה לחתונה היא של ניצולה שחולצה מכפר ערבי בידי אנשי הארגון. אנחנו נשוחח עם ליאת, עובדת סוציאלית ביד לאחים, שקצת תספר לנו ותפתח לנו צוהר למקום המדהים הזה שנקרא יד לאחים, וגם כמה מילים על אותן חתונות מרגשות. רות שפירה, אימא של איילה בת ה-11, שנפצעה קשה בפיגוע מבקבוקי תבערה בשומרון. כמעט חודש עבר מאז הפיגוע, ואיילה כמובן, היא ילדה כזאת מדהימה, אנחנו נשמע את זה גם עם אימא שלה, גיבורה, גיבורה אמיתית, והיא מתמודדת, והיא הרבה, אופטימית הרבה יותר, התגובות שלה אופטימיות הרבה יותר מכל התחזיות של הרופאים, ואנחנו באמת מקווים שתהיה לה רפואה שלמה, ואנחנו נשמע מאימא של רות באמת על ההתמודדות שלה, ומה עוד מצפה לה. ספר חדש, פרשה באהבה, מירי שניאורסון, קואוצ'רית ומגישת התוכנית עניין משפחתי בימי ג', כתבה ספר על פרשת שבוע, ואנחנו נשמע ממנה מה הייחודיות של הספר הזה. ספר נוסף, לגדול עם שפו, אנחנו כבר דיברנו על הספר הזה כאן, אבל הספר הזה אזלה המהדורה הראשונה שלו, ואנחנו נרצה לשמוע מעדנה נבון, מפתחת שיטת שפו להעצמת ילדים. נרצה שוב לשמוע ממנה מה בספר, מהי השיטה הזאת שמעצימה ילדים, ולמה חשוב כל כך להעצים את הילדים כבר בגיל הרך. ואם אתם נמצאים בהתלבטות אם לקחת ריטלין או לא לקחת ריטלין, אז אתם מוזמנים להקשיב לדוקטור יואב פנחס, שהוא מפתח שיטה חדשנית לטיפול בהפרעות קשב וריכוז ללא ריטלין וללא תרופות כימיות, ואנחנו ננסה לשמוע ממנו על השיטה שלו, ועוד ככל שיותר לנו הזמן. אבל לפני הכל אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. שלום ובוקר טוב למירב הולנדר, מתנדבת בעמותת ילדים שלנו.
בוקר טוב רחל.
בוקר אור. אז לפני שנדבר על חדר המתנות, הייתי רוצה לשאול אותך, מהי עמותת ילדים שלנו?
עמותת ילדים שלנו היא זרוע גיוס המשאבים וארגון הידידים של מרכז שניידר. היא שוכנת בתוך הבית חולים עצמו, בקומת הכניסה. היא בעצם דואגת לרווחה של הילדים, לכיף של הילדים, לשמחה של הילדים, וכל הדברים האחרים חוץ מטיפולים, דברים רפואיים.
תני לי דוגמה של דברים באמת שנעשים על ידי העמותה.
יש שם משחקייה מקסימה, שילדים מאוד אוהבים ללכת אליה, שיש בה גם מחשבים וגם משחקי קופסה וגם משחקים מיוחדים. יש מתנדבים שיושבים שם במתחם ועושים עבודות יצירה עם הילדים ומשחקים איתם, יש שם ספרייה. יש שם כמובן את חדר המתנות מפורסם.
כן, שאנחנו תכף נדבר עליו. אבל תאמרי לי, לפני שאנחנו ממשיכים, האם אתם זקוקים למתנדבים נוספים?
בשמחה ותמיד. אני תמיד אומרת שעמותת ילדים שלנו בבית חולים שניידר זה פרויקט לחיים, זה לא משהו שנגמר בתקופה מסוימת. תמיד צריך מתנדבים, תמיד צריך מתנות. אנחנו נשמח על שיתוף פעולה עם כל חברה או גוף או אדם פרטי שרוצה לבוא ולעזור ולהתנדב.
אז אני אבקש ממך בסוף הרעיון באמת לתת איזשהו מספר טלפון לטובת אותם אנשים שהיו מעוניינים להתנדב, ובואי באמת נעבור לחדר המתנות. זה נשמע משהו מקסים, חדר של מתנות.
אני מסכימה, אני חושבת שחדר המתנות הוא פשוט חדר קסום. אני התאהבתי בו ממבט ראשון. חדר שנראה כמו חנות, שיש בו כל המתנות בו חדשות, יש בו צעצועים ומשחקים ובובות וערכות יצירה ותכשיטים והמון דברים, כי סך הכל זה צריך להתאים לילדים מגיל 0 עד גיל 18, שזה בכלל הילדים המאושפזים בבית חולים שניידר. החדר הזה הוא מספק מתנות, בכל יום עוברת עגלה של שמתנדבים, שלוקחת עגלה מלאה במתנות ומחלקת מתנה לכל ילד בבית החולים, מתנה שמותאמת לפי הגיל שלו. ילדים בימי ההולדת מוזמנים לבוא לחדר ולבחור איזה מתנה שהם רוצים.
וואו.
ילדים שצריכים לעבור טיפול קשה במיוחד, אפילו ממש ברמה כזאת שזה מתואם עם הרופא או עם האחות המטפלת, באים לבחור מתנה שזה כבר מתנה יותר מכובדת, מתנה יותר רצינית, כדי לקבל כוח ולקבל תמיכה.
את יודעת, לילדים זה כמו הגשמת חלום. כל ילד חולם להיות באיזושהי חנות משחקים ולבחור לו מה שהוא רוצה.
אני מסכימה, אני חושבת שזה אפילו למבוגרים, אפילו אני בתור מבוגרת באה לחדר ואומרת, וואי, איזה חדר מקסים. היופי הוא גם שהילד בא בלי ההורים, שיכוונו אותו, את יודעת, לאיזה מתנה ספציפית, והילד לבד, באמת חלום של כל ילד, לעמוד ולבחור איזה מתנה ולא צריך לשלם, פשוט לבחור כל מתנה שמתחשק לו, ובאמת לשמח אותו ולתת לו כוח. יש
תגובות מאוד נעימות. מה התגובות שאת שומעת מהילדים?
אני אגיד לך, אני פחות באה במגע עם הילדים, אני זאת שדואגת למלא את חדר המתנות. אבל אני יכולה לומר לך מעכשיו, מעגל המתנות המדהים שקורה לנו עכשיו, אנחנו ממש בעיצומו ואנחנו מתפללים ומייחלים שהוא ימשיך ככה כל הזמן, אני שומעת, מתקשרים אנשים, מתקשרים הורים לילדים שהתאשפזו בשניידר, ומספרים לי שהילד זכר משניידר בסוף, לאחר כל תקופת האשפוז והטיפולים והדברים הלא נעימים שילד עובר בבית חולים, הוא בסוף זכר את חדר המתנות.
וואו, מדהים.
אז מבחינתנו זה רווח עצום, זה שילד בסוף זוכר מתקופת בית חולים את חדר המתנות, זה באמת דבר מדהים.
ריפוי.
נוכל לספר לך עוד סיפור אחד, ממש, סיפור אחד נורא מרגש. עכשיו, אנשים שקשה להם להגיע לשניידר להביא את המתנות, אז אני מזמינה אותם לבוא אליי הביתה, כי אין הגבלה של שעות, אפשר לבוא כל יום וכל היום. וביום השישי הגיע בחור עם שתי סקיות, ואמר שהוא רוצה לספר את הסיפור של הסקיות האלה. זו סבתא של ילד שנפטר לפני חודשיים מסרטן, ילד בן 9.
וואו.
שהיא קנתה פשוט מתנות, והיא אמרה שהיא זכרה, שהיא הייתה הולכת לחדר, היו יותר מתנות לילדים קטנים ופחות לגיל הזה, אז היא הלכה וקנתה מתנות לילד הזה. לגילאים של, לגילאי 9-10, לילדים של הנכד שלה שנפטר. והתקשרתי לומר לה תודה, והיא אמרה לי שהיא עד עכשיו לא הייתה מסוגלת ללכת לחנויות העצועים, כי זה הזכיר לה את הנכד שלה. בגלל ההודעה הזאת, היא כל כך הוקירה טובה לבית החולים, שהיא הלכה, עברה את המחסום, נכנסה לחנות, ומילאה שתי סקיות בכל טוב.
וואו, זה באמת נוגע, מרגש מאוד.
וכמו זה יש עוד המון, המון, המון סיפורים מזינים ומרגשים, איך אנשים מגיעים לתרום. ושזה באמת, באמת כל סיפור בפני עצמו, זה סיפור מרגש ומדהים.
כן, אז מהיכן בעיקר אתם מקבלים את המתנות?
אז אני רוצה להגיד לך ממש בשמחה ובחיוך, שעכשיו זה ממש מכל הארץ, כל רגע אני מתוודעת לישוב אחר שלא הכרתי עד עכשיו. אנשים מתקשרים מאלת, מרמת הגולן, מרמת ישי, מדולה, ממעלה שומרון, ממודיעין, ברחובות, מאשקלון, מאשדוד, מנופית, מטבעון, והרשימה ככה עוד יכולה להמשיך להתגלגל. הוואטסאפ הזה פשוט תהיה לו בכל הארץ, וזה מדהים כל יום לקבל טלפונים מכל כך הרבה יישובים וערים, אז אני ממש, אין מקום ספציפי אחד, כי זה כל הארץ זורמת ומתנדבת לחדר המתנות.
כן, פשוט מדהים. את יודעת, מדברים הרבה על כמה הוואטסאפ הוא כלי מסוכן, וטלפונים כן קשרים ולא קשרים. ואני שמעתי פעם שהסטייפלר אמר על רכב, שזה כלי משחית, אבל אם עושים איתו חסד, אז זה מעלה אותו לדרגה אחרת. אז גם כאן, שוב, לא שחס ושלום, אני ממליצה למישהו להחזיק טלפון, למרות שיש להם גם טלפונים קשרים עם וואטסאפ, אבל הנה, אפשר לעשות גם דברים כל כך טובים עם הדבר הזה, ובאמת בזכות זה, זה הצליח להגיע לכל כך הרבה מקומות. אפילו אני קיבלתי את ההודעה הזאת באחת מהקבוצות. תאמרי לי, מירב, עוד שאלה אחת, איך את הגעת לכל הסיפור הזה? מה הביא אותך לשם?
אני רוצה לומר שאני לפני 10 שנים הגעתי לשניידר להתנדבות ממש קצרה, וככה פגשתי פעם ראשונה את העמותה, היא הייתה בדיוק בהתגייסות לקראת משלוחי מנות לפורים, וזהו. לא המשכתי להגיע, אבל לפני שנתיים, הבן שלי הקטן, יאיר יונתן, שיזכה לחיים טובים וארוכים, קבע בבריכה בחצר שלנו.
וואו.
כשהוא היה בן שנה ושלושה חודשים, היום הוא בן 3.5, והגענו לבית חולים שניידר, ממש במצב אנוש, שיאיר היה ללא רוח חיים, ובנס גדול, יאיר חזר לחיים, והתאשפזנו בשניידר 3 חודשים, חודש בטיפול נמרץ, ואחר כך חודשיים במחלקה הפנימית, ואני לא צריכה להגיד שזו הייתה תקופה לא קלה, אבל בה בעת אנחנו קיבלנו משניידר כל כך הרבה, שניידר מכל הבחינות, צוות הרופאים והאחיות וכל היחס והטיפול, היה כמו בית חם, כמו משפחה. עשינו שם שבתות וימים, אז ממש המקום הזה היה לבית, ואני כל כך זכרנו לטובה, כל המשפחה, את עמותת ילדים שלנו, שהייתה מגיעה כל יום, עגלה עם מתנות, זה כאילו אווירה אחרת, לא אווירה של בית חולים. משהו שעוטף אותך בדברים אחרים, בצבעים אחרים, שולח באמת קרניים חמות, מלספות. וכשהשתחרנו מבית חולים, יצאנו מבית החולים שיאיר עדיין פגוע, יאיר סובל מפגיעה מוחית קשה. אבל החוויה שלנו הייתה של מקום שאנחנו רוצים לחזור ולתת לו משהו מכל מה שהוא נתן לנו. וכשנפגשתי עם הילית ועם עירית מהעמותה, הם סיפרו לי על הדברים, על האפשרויות ההתנדבות, ומכל הדברים הם קסם לי החזר המתנות, ואני הבטחתי לעירית שהחדר הזה לא יהיה ריק, שהוא תמיד יהיה מלא.
ואת אכן עומדת במשימה.
אני חייבת להגיד שזה לא אני, זה בדיוק המקום להגיד תודה ענקית לכל האנשים שפשוט התגייסו בכזאת מהירות, בכזאת אהבה, בכזאת שמחה. הדבר הראשון שרציתי זה לצעוק לכולם ולכל העם הזה, איזה אנשים מדהימים אתם, איזה עם מדהים אנחנו.
הפנים היפות של עם ישראל.
הפנים, ואני באמת שלחתי 5, אז חשוב לי להגיד איך זה התחיל, אני שלחתי 5 הודעות וואטסאפ לקבוצות וואטסאפ שאני מכירה, ככה זה התחיל. ילדים של ההורים מבית הספר, שאולי יש משפחה, עוד קבוצה אחת, ומהחמש קבוצות האלה, הוואטסאפ הזה התגלגל, ואנשים התקשרו מיד, ואנשים מגיעים בגשם, זה פשוט מקסים בעיניי לראות את זה.
נפלא,
זה ממש המבצע משותף של כל העם הזה, ומגיע לכולם, תודה רבה ותודה ענקית.
כן. אז קודם כל אני רוצה באמת לאחל לך שהחדר הזה תמיד תמיד יהיה מלא, הלוואי ואף אחד לא יבוא לקחת מתנה כי כולם יהיו בריאים, אבל אמן, אנחנו...
אמן, שנחלק את כן, זה לימי הולדת.
לימי הולדת, בדיוק, נכון. בעזרת השם. שיהיה בשורות טובות גם מיאיר יונתן שלך,
אמן.
בעזרת השם, ואולי באמת מספר טלפון למי שרוצה לתרום או להתנדב כן. אצלכם בעמותה.
כן, אז אני רוצה גם לתת טלפון וגם לבקש בקשה קטנה.
בבקשה.
בפורים, אנשים באמת מכוונות טובות, הולכים וקונים מלא ממתקים, ורוצים לבאים לבית החולים, הם מחלקים המון משלוחי מנות, וזה דבר מדהים ובורך בפני עצמו, אבל זה חשוב לי לכוון ולומר שאפשר לבחור ולהביא גם דברים אחרים, כי דווקא ממתקים זה הדבר הכי פחות נחוץ בבית חולים, יש ילדים שלא יכולים לאכול ממתקים, ובכלל לתהליך החלמה ותהליך שיקום הרבה פעמים עדיף שלא לאכול ממתקים, אז אני מציעה לאנשים שיכולים לקנות מתנות קטנות, או לבוא ולעשות פעילות לילדים, או כל דבר אחר חוץ מממתקים, ובאמת לברך את כל האנשים שרוצים לבוא ולתרום ולעזור, ולהגיד שעל אף הגל המדהים הזה, אנחנו עדיין ממשיכים, זה לא נגמר, וזה לכל החיים. אפשר ליצור איתנו קשר ב-03-921-7880. אפשר גם דרך אתר האינטרנט של העמותה, שזה www.ourchildren.org.il.
אז אני חוזרת על מספר הטלפון 03-921-7880 למי שרוצה להתנדב בעמותה או לתרום מתנות. מקסים, פשוט מקסים, הפנים היפות של עם ישראל שהוא במיטבו, במיטבו.
נכון.
מירב ואולנדר, שוב, שנשמע רק בשורות טובות ואני מאוד מודה לך על הדברים
אמן,
האלה.
אמן, תודה ותודה לכולם.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בשבועות האחרונים הגיעו למשרדי ארגון הפעילים יד לאחים 6 מעטפות. מעטפות שמילאו את אנשי הצוות בשמחה גדולה. בכל מעטפה שנפתחה, חיכתה הזמנה לחתונה. שלום, בוקר טוב לליאת, עובדת סוציאלית ביד לאחים.
שלום, בוקר טוב. שלום רחלי, שלום כל המאזינים והמאזינות.
וואו, זה באמת מרגש. את יודעת, אני הרבה פעמים ברעיונות אוהבת לשאול מה היה הרגע הכי מרגש, או רגע מכונן, או... אבל אני חושבת שזה בדיוק הרגע.
נכון, לגמרי. אני יכולה לשתף אתכם שבאמת ביד האחים, כל חתונה כזאת, זה היה שמחה עצומה, שמחה פורצת גבולות, ממש שמחה יהודית אמיתית, שהראתה בעצם... איזושהי עדות לסגירת הפרק האגום בחיים של הבנות האלה, נתנה לנו כאנשים שמלווים אותם בדרך ככה הרבה כוח והרבה תקווה גם לחברותיהן.
כן, את יודעת, בכל פעם שאני באמת שומעת על עוד מקרה כזה, אני אומרת לעצמי, הרי אנחנו כל כך הרבה שומעים על המקרים שכולם נגמרים כל כך רע, זאת אומרת בסוף זה נגמר טוב, אבל הן נמצאות שם בסוף בתנאים מחפירים, ואני כל פעם נדהמת לגלות שזה עדיין קורה. אז מה הן חושבות, שהפעם אצלהם זה יהיה אחרת, או מה?
זה באמת מה שהן חושבות. ככה, כל בחורה שמגיעה לזה, באמת מגיעה לזה מתוך איזושהי חוויית חיים קשה, משבר כן. שהיא נמצאת בו, ובצד השני יש מישהו שמנצל את המשבר הזה לתועלת שלו, וכך היא נסחפת לתוך קשר שהיא לא באמת מבינה... את המשמעות שלו, והיא מוצאת את עצמה בתוך קשר שהוא פוגעני, עד שהן מגיעות אלינו ליד לאחים, ומתחילות את התהליך של השיקום ושל הטיפול. הן באמת לא חושבות שזה יכול להיגמר, וזה התפקיד של כולנו, ככה, לשים את המראה.
שידעו שזה תמיד, תמיד, תמיד נגמר רע.
אני לא מכירה מקרים, כל המקרים שמגיעים אלינו ליד לאחים, זה מקרים שבאמת... הבנות קשים. נמצאות במצבים מאוד קשים, בקשר שהוא פוגעני מאוד, ונדרשת להם דרך ארוכה של שיקום.
שאנחנו אפילו לא מעיזים לפרט, כי זה באמת לא מתאים, בטח שלא בתחנה לא, כזאת,
נכון,
אבל
נכון.
הם באמת עוברות שמה, שבעה מדורי גיהנום, לא הגזמתי.
נכון, לגמרי, לגמרי.
כן, אז את יודעת, אנחנו לא נוכל לשמוע את כל ששת הסיפורים, אבל אולי באמת כך בקווים יותר כלליים, בואי תני לנו את אחד הסיפורים מתוך ההזמנות האלה שעכשיו הגיעו.
אולי ככה בשביל גם לשמור על הפרטיות של הבנות, פחות ניכנס לסיפורים ויותר ככה אנקדוטות מכולם, כי בכל סיפור כזה יש מאחוריו באמת סיפור מרגש.
כן, יש כותרת, אבל יש הרבה כותרות משנה.
כן, נכון, לגמרי. אז באמת יש לנו את הסיפור של חץ, שהיא אימא לשני ילדים בגיל ה-30, היא בת 30, יש לה שני ילדים קטנים. היא יצרה קשר מיד לאחים אחרי קרוב ל-10 שנים, שהיא הייתה בקשר פוגעני כזה, בסיוע חברה היא יצרה קשר עם יד לאחים, ומהרגע שאיתנו אנחנו באמת איתה יד ביד, בכל התהליך של השיקום שלה, שזה אומר מוסדות לימוד לילדים שלה, אנחנו כך מאוד מקפידים על מוסדות לימוד שיהיו דתיים, עד כמה שאפשר, שילוב חברתי בקהילה, משפחה מלווה, וכמובן טיפול נפשי רגשי תומך, ובמהלך התקופה שחת בקשר עם יד לאחים, היא עשתה תהליך אישי מאוד מרגש ומעצים, ולפני שבועיים היא עמדה מתחת לחופה, בחתונה יהודית שמחה ומרגשת. ככה, אנקדוטה מתוך החתונה שלה, יש לנו ביד לאחים פרויקט שנקרא קשר איתן. אנחנו בעצם מבינים את החשיבות של השילוב החברתי של הבנות בקהילה, ואנחנו ביד לאחים מאתרים משפחות מלוות מתאימות מתוך הקהילות, ועושים את החיבור ומלווים גם את המשפחה וגם את הבחורה, ולחטא הייתה משפחה עדיין, משפחה מלווה באמת מיוחדת, שנוצר שם קשר מאוד מאוד חם, ומתחת לחופה, היא כיבדה את ראש המשפחה לברך את שבע הברכות, שזה היה ככה סגירת מעגל מאוד מרגשת.
תאמרי לי, איפה המשפחה של אותה אישה, ההורים, אחים, אחיות, איפה המשפחה?
לצערנו, בהרבה מאוד מהמקרים, המשפחות לא מסוגלות להכיל את המציאות שהבת נמצאת בה, והקשר מתנתק. לפעמים זה כי בן הזוג הערבי לא נותן להן ליצור קשר עם העולם החיצון, ובתוך זה גם המשפחה. לפעמים המשפחה עצמה מתקשה לקבל את זה ומנתקת את הקשר. ואחד התחומים שאנחנו פועלים בהם ביד לכם, זה באמת לחבר מחדש את הבחורה למשפחה שלה, כי אנחנו מבינים שזה... אחד הדברים החשובים.
כן. את מדברת, דיברת, הזכרת את חטא, בת השלושים, אימא לשני ילדים, שאני מניחה שהשפה שלהם היא ערבית, הם אפילו לא יודעים עברית.
מרבית הנשים שלנו דואגות שילדים גם ידעו עברית. עכשיו, חלק מהעבודה שלנו היא באמת גם עבודה מול הילדים. ביד לאחים אנחנו מפעילים מערך של חונכים, חונכים וחונכות, באמת מערך טיפולי, שיקומי מדהים, שנפגשים עם הילדים של הניצולות אחת לשבוע, לפעמים יותר מפעם אחת בשבוע, ומלמדים אותם את כל מה שככה חסר להם, גם מהווים כתובת חברית, אח בוגר, דמות של אב איפה שזה חסר, מודל לאימא ולילד, כמובן, גם את השפה, גם את התכנים היהודיים, את הערכים, כל מה שחסר והיה חסר בבית, אנחנו נותנים דרך הפרויקט הזה.
כן. איך אותן נשים שבעצם נמצאות בכפרים ערביים והן מוחזקות שם בניתוק מהעולם, כן, דואגים לנתק אותם, איך הם מצליחים ליצור איתכם קשר, מצליחות?
ברוך השם, מסייעתא דשמיא, ממש כל מקרה זה ממש, ממש סייעתא דשמיא. לפעמים זה דרך חברה שהם הצליחו ליצור איתה קשר והיא יוצרת קשר עם הארגון. הן מוצאות ככה את הרגעים שהן פנויות והן כן, שהוא לא בסביבה שלהן וכן הן מצליחות להתקשר. לפעמים זה דרך האחיות בטיפת חלב, הרופאים. יש באמת מערך מאוד גדול של אנשים שפונים אלינו בשם אותם נשים. זה יכול להיות משפחה, מעגל קרוב של משפחה או חברים, אם עדיין יש קשר איתם. זה יכול להיות פשוט אנשים שאכפת להם. לפעמים אנחנו מקבלים פניות מאנשים שראו את הקשר, שמעו עליו, יודעים שהאישה במצוקה ויוצרים איתנו קשר, ואנחנו ככה ביד לאחים ממשיכים כבר את כל השאר. נדרש באמת הרבה יצירתיות מצד צוות יד לאחים כדי ליצור את הקשר עם הבחורה ולדאוג שהוא לא ינותק.
כמה אנשים עדיין אתם משערים, אני מניחה שיש לכם איזשהו מידע בנושא הזה, כמה אנשים עדיין כן נמצאות, נשים יהודיות כמובן, בכפרים ערביים?
אנחנו ביד לאחים כיום מטפלים במאות מקרים. אנחנו מקבלים במוקד של יד לאחים בממוצע 10 פניות חדשות ביום, שזה המון. אנחנו מדברים על אלפי פניות בשנה. אנחנו מניחים שיש היום עשרות אלפי זוגות מעורבים, לאו דווקא כאלה שהם נשואים, גם שגרים ביחד. אנחנו מדברים ממש על תופעה שהיא מזעזעת.
ממש, ממש מזעזעת.
והמספרים הם איומים.
ישנם מקרים שניסיתם לעזור ואיכשהו זה נכשל בדרך?
תראי, אנחנו ביד לאחים, כשאנחנו אומרים לא מבטרים על אף יהודי, אנחנו לא מבטרים על אף יהודי לגמרי. זה לא רק סיסמה, זה באמת עבודה יומיומית שלנו. אנחנו פונים לבחורה, אנחנו מציעים עזרה וקשר, אנחנו אף פעם לא קופים את העזרה שלנו. זה הכל נעשה מאוד בדרכי נועם.
זאת אומרת, זה חייב לבוא מהרצון שלה, קודם כל.
אבל אנחנו מעוררים בה את הרצון הזה. זאת אומרת, גם אם הרצון אצלה הוא עדיין באסתר, זאת העבודה שלנו. וברוך השם, יש הרבה סייעתא דשמיא בזה. אנחנו לא מוותרים, אנחנו ממשיכים להיות שם, ממשיכים להתקשר, ממשיכים להיות בשביל האישה כתובת, וברוך השם זה עוזר, זה לגמרי, יש תוצאות.
כן. וואו, הנתונים הם היו, לא ציפיתי לשמוע את הנתונים הללו, אבל זה באמת נשמע נורא, ממש נורא והיום. טוב, הלוואי שתצליחו, איך אומרים, שלא יהיה, אבל את יש וצריך, אז הלוואי שתצליחו להגיע לכולם ופשוט להציל אותן מהמקום הכל כך נורא הזה שהן נמצאות בו, ושיהיו הרבה הזמנות.
אמן, אולי נסיים ככה, אולי בעוד ככה שתי אנקדוטות קטנות מתוך החתונות, כי אם כבר דיברנו בענייני שמחות, אז גם נסיים איתם. אני יכולה לספר על בחורה אחת שבאמת, שהעובדת הסוציאלית של יד לאחים פגשה אותה, הייתה בקצה של הקצה, ועכשיו היא התארסה עם אברך, ורואים את התמונות שלה מהאירוסין, שהיא חרדית לגמרי, לבוש הצנוע, ואנחנו יודעים שכבר, את יודעת, השפה השתנתה, ורואים את זה בכל, בכל התנהלות שלה, שזה משהו שהוא ככה מאוד מרגש, ובחורה אחרת, היא כבר אחרי החתונה, זכינו לקבל את התמונות שלה, שהיא עם הכיסוי ראש, עם המטפחת מורגקת ככה יפה יפה בצניעות, ואז את רואה שיש שכר לפעילות, וברוך השם, הבנות חוזרות לעם היהודי, לחיות חיים יהודיים, ברוך השם.
מדהים, ממש מדהים.
ואולי נזכיר ככה במשפט רק את המוקד שלנו.
כן, בהחלט, כן, כן.
אז יש לנו מוקד שפעיל 24 שעות ביממה, שמספרו 1-800-620-640, אם אתם מכירים מישהי כזאת, אם מישהי שנמצאת במציאות כזאת שומעת אותנו עכשיו, אתם ממש מוזמנות לפנות אלינו להתייעץ, לשמוע, זה מוקד שפעיל 24 שעות ביממה, כולל יום שישי עד כניסת שבת ומוצאי שבת, 1-800-620-640.
כן, ואנחנו באמת נחזור על המספר הזה, כי הוא כל כך חשוב, 1-800-620-640, 24 שעות ביממה. אם אפילו שמעתם על מישהי שנמצאת בסוג של מצוקה כזאת, אז תתקשרו, ויד לכם כבר ידעו מה לעשות עם האינפורמציה הזאת. וואו, ליאת עובדת סוציאלית ביד לאחים, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה.
לכם.
בשורות טובות. וואו, זה באמת היה ככה מסוג הרעיונות המטלטלים. אנחנו סיימנו שעה ראשונה של עניין משפחתי. בשעה הבאה תהיה איתנו רות שפירה, אמא של איילה, בת ה-11 שנפצע קשה בפיגוע מבקבוקי תבערה בשומרון, ואנחנו נשמע ממנה על הניסים שקוראים להם שמה ממש כל יום. מירי שניאוסון, קואוצ'רית, מגישת התוכנית עניין משפחתי בימי שלישי, כתבה ספר חדש, פרשה באהבה, ואנחנו נשמע ממנה על הספר הזה. הילד שלך לא צריך ריטלין, כך אומר דוקטור יואב ופנחס, מפתח שיטה חדשנית לטיפול בהפרות קשב וריכוז, ועוד ככל שיותר לנו הזמן. תודה ליעל איבר, עורכת ומפיקה, שי פופוביץ' שנמצא איתנו עכשיו על הביצוע, פופובסקי, הנה גם אני מעוותת את השם שלך משום מה, פופובסקי, בסוף אנחנו נדע. אני רחל קליין פסטגה כאן מאחורי המיקרופון, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות, ומיד מיד, שעה שנייה של עניין משפחתי, יישארו איתנו.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר, עורכת ומפיקה, שי פופובסקי על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו מיד תהיה איתנו רות שפירה, אמא של איילה בת ה-11 שנפצעה קשה בפיגוע בשומרון, ואנחנו נשמע ממנה על ההתמודדות וגם על איילה, הילדה הכל כך מיוחדת וגיבורה הזאת. ספר חדש, פרשה באהבה, מירי שניאוסון, קואוצ'רית ומגישת התוכנית עניין משפחתי בימי שלישי, היא כתבה את הספר הזה ואנחנו נשמע ממנה מה תומן לנו בחובו הספר ובמה הוא שונה מספרים אחרים שמדברים על פרשת שבוע. גם עדנה נבון מפתחת שיטת שפו לעצמת ילדים, גם היא תהיה איתנו, וגם דוקטור יואב פנחס מפתח שיטה חדשנית לטיפול בהפרעות קשב וריכוז ללא תרופות כימיות. לכל האימהות שמתלבטות, כן לתת ריטלין, לא לתת ריטלין, אולי כאן יש לנו איזשהו פתרון. שלום, בוקר טוב לרות שפירה, אמא של איילה בת ה-11 שנפצעה קשה בפיגוע בקבוק התבערה בשומרון לפני כמעט חודש. שלום רות.
שלום.
קודם כל, מה שלומה של איילה?
איילה משתפרת לאט לאט.
כן. שזה אומר?
שזה אומר שהיא יותר ערנית, יותר מתקשרת. קצת פחות סובלת כאבים, אבל עוד יש לנו דרך ארוכה מאוד עד שנוכל להגיד שזה מאחורינו.
כן, ומה התחזיות של הרופאים?
מה התחזיות של הרופאים? בעתיד הקרוב מתכנים להעביר אותה למחלקה רגילה. אבל האשפוז, אנחנו עוד מדברים בחודשים.
וואה.
כן.
ואיך היא מבחינת המצב רוח שלה, היא מתקשרת, היא מדברת איתכם, היא מדברת על מה שעבר עליה?
היא מדברת איתנו, היא מדברת יותר על מה שקורה עכשיו וקצת על מה שעבר עליה.
היא זוכרת את הרגעים שזה קרה? היא משחזרת אותם?
היא זוכרת, כן. היא זוכרת ומדברת עליהם. וביום שישי האחרון היא שאלה אותי, מתוך שיחה שהייתה בחדר, היא שאלה אותי, מה, את רוצה להגיד לי שעדיין נזרקים בקבוקי תבערה?
וואו.
כן.
ילדה בת 11, מאוד
ילדה
חכמה,
11, כן.
כן, מאוד בוגרת, שהתבגרה אולי טרם זמנה, ויש, וזה סוג של בקשה, כאילו אם אני כל כך סובלת, למה שעוד אנשים יסבלו? למה אי אפשר בעצם לעצור את זה?
נכון.
כן, כן, כל כך, כל כך תמים וכל כך נוגע.
כל כך תמים וכל כך אמיתי.
כל כך אמיתי, כן. אז את אומרת שבעצם היא, לפי מה שאני גם אני ככה קצת קוראת באמצעי התקשורת, אומרים המצב שלה הרבה יותר אופטימי ממה שאולי ניבאו, זאת אומרת, היא
נכון.
באמת מתאוששת בצורה נפלאה, זאת אומרת,
נכון.
מראה שיש לה חוזק, כל האירוע, ואולי טיפה נשחזר אותו, היא גילתה תושייה, שזה לא יומן שהיא רק בת 11, בואי נשחזר טיפה את הרגעים האלה.
בשנייה הראשונה, הבקבוק פגע בה, אנחנו לא יודעים בדיוק איך ואיפה, אבל הבקבוק פגע בה באופן ישיר, ובעצם המוקד של האש היה על הבגדים שלה. ואחרי שנייה ראשונה של כפייה, אבא שלה אמר לה לשחרר את עצמה, והיא הכניסה את היד שהייתה מחוץ לאש, את יד ימין שהייתה מחוץ לאש, לתוך האש בשביל לשחרר את חגורת הבטיחות. והיא יצאה מהאוטו, היא התחילה לרוץ, ואז אבנר אמר לה, היה לה תעצרי ותתגלגלי על הרצפה, והיא יצרה והתגלגלה על הרצפה. והחילתה את עצמה.
בעצם היא הצילה את עצמה.
היא הפילה את עצמה, כן.
כן. מדהים.
כן. היא הגיעה הביתה והיא סיפרה לי מה היה, והכנסתי אותה למקלחת והיא שיתפה פעולה עם זה. כן.
מדהים.
מהרגע של הבקבוק עד עכשיו, אנחנו רואים, הדבר המרכזי שאנחנו רואים, זה שכל דבר שהיא יודעת שנכון לעשות, היא עושה.
גם אם זה קשה, גם אם זה כואב.
נכון.
ספרי לי קצת על הילה שלפני הפציעה.
הילה ילדה קודם כל מאוד חכמה, את זה אני חושבת שכולם כבר שומעו.
הבינו, כן, לגמרי.
מאוד מאוד ערכית. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד דברים. היא גם העניין של תרומת השיער. אני לא יודעת אם יש מישהו שעדיין לא שמע את זה.
אבל אולי במילה כדאי להזכיר את זה שוב.
לפני דרך שנה, ילה ביקשה לתרום את השיער שלה לזיכרון מנחם, שמכינים פאות לילדים חולי סרטן.
כן. מתוקה.
כן, מקסימה.
כן.
וגם הדיונים שהיו לנו סביב בת המצווה שלה, שהיא ביקשה שתהיה בנושא של בית המקדש.
וואה.
כן.
מדהים.
כן, כן, ילדה מאוד 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 מיוחדת, באמת, שמעסיקים את הדברים שבדרך כלל לא מעסיקים ילדים כאלה קטנים.
כן. אם הייתי שואלת אותה עכשיו, מה היא מבקשת, מה היא רוצה, אז בטח שהיא תאמר שהיא רוצה להיות בריאה ולצאת מבית החולים, אבל אולי, את יודעת, אפילו איזשהו פינוק, אולי משהו שחסר לה, אולי, אם הייתי שואלת אותה, ילה, מה את הכי הכי רוצה עכשיו? מה היא הייתה עונה לי?
אני חושבת שאת הדברים שהיא הכי רוצה עכשיו היא מקבלת. זאת אומרת, אנחנו כל כך מוקפים באנשים טובים, גם משפחה, גם חברים, גם אנשים שאנחנו בכלל לא מכירים, שרק מחפשים מה לתת לה. מה שאנחנו לא יודעים זה מה יהיו הצרכים שלה בעתיד, שברור לנו שהם השתנו, אבל עדיין לא ברור לנו איך, כי ככל שאנחנו מדברים עם אנשים, ככה אנחנו יותר מבינים שההתאוששות מאוד שונה מאדם לאדם. אבל בהווה יש לה באמת, ברוך השם, כל מה שהיא צריכה.
כן, מדהים. מה את מבקשת?
מה אני מבקשת? להמשיך להתפלל עליה.
כן, איילה בטרות.
נכון.
איילה בטרות, שבאמת תהיה לה רפואה שלמה, תמשיכו להתפלל, ובואי נקווה באמת ש כמה שיותר מהר, את יודעת, היא בניגוד לתחזיות, והיא כזאת מדהימה, ועם כאלה תעצומות וכוחות נפש, שזה באמת יעמוד לה, ושהיא תמשיך להפתיע אתכם כל הזמן.
אמן.
כן. אז הרבה הרבה רפואה שלמה, ואני חוזרת שוב על השם המלא, איילה בת רות, תמשיכו להתפלל, ושתהיה רפואה שלמה ובשורות טובות בקרוב.
אמן.
תודה ששיתפת אותנו, תודה רות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, לבקשתה של האמא רות, רות שפירה, אמא של איילה בת ה-11, ששמענו אותה עכשיו, והדברים באמת כל כך נוגעים ומרגשים, ומאחר ובאמת מצפה לילדה המקסימה הזאת, איילה מצפה לה עוד תקופה ארוכה של ניתוחים, של שיקום, היא מדברת על חודשים עדיין בבית החולים, אז אנחנו רוצים לאחל לה כאן רפואה שלמה, ולבקש ממכם, מכל עם ישראל, שיתפלל עליה, איילה בת רות, לרפואה שלמה.
חסדך
שבת קודש, אימי לזעוק, ורפואה קרובה לבוא, אברהם פריד, ובאמת שתהיה רפואה שלמה לאיילה בת הירות. שלום, בוקר טוב לעדנה נבון, מפתחת שיטת השפו להעצמת ילדים.
טוב.
בוקר טוב. ואני מבינה שהספר לגדול עם שפו, המהדורה הראשונה כבר עזלה.
נכון.
אז קודם כל כמה מילים על הספר. מהו הספר הזה לגדול עם שפו?
אז זה ספר שיש בו אוסף של תרגילים חמודים, שאנחנו עושים אותם בידיים ובעברי הפנים, כמו הפעלה של עיניים, פה ואפילו אוזניים, וכל תרגול בא ביחד עם דקלום תואם, וזה כיף לעשות אותו, קל, האמא נהנית, הילד נהנה, וזה נותן המון המון זמן איכות משותף, גם לאמא, גם לסבתא, ולכל מי שעושה את זה.
ומניסיון אישי שלי, יש לי את הספר, הילדים ממש אוהבים לשתף פעולה, יש לי נכדה בת 4, והיא ממש נהנתה לשתף פעולה, יחד עם הדקלום ועם תנועות הידיים והאצבעות, וזה פשוט עובד נפלא. מה הרעיון שעומד מאחורי הספר הזה, מעבר לדקלומים ולחריזה ולסיפור החמוד על אותה כבשה שקוראים לשפו, מה עומד מאחורי הספר?
מה שעומד מאחורי הספר זה דבר שגיליתי, שהילדים של היום סובלים ממתח. אנחנו המבוגרים לא חושבים שיש דבר כזה, ילד, מה כבר יש לו על הראש, לא משכנתה ולא בוס ולא שום דבר. אבל הסתבר לי, כתוצאה באמת מהניסיון העשיר שלי כמורה לתנועה ומודעות גופנית כבר כ-41 שנים, הסתבר לי שהילדים סופגים את המתח הסביבתי, וזה מתבטא בנוקשות גופנית, ובכל מיני דרכים שבהם הם מוצאים איך לזחול וללכת ולקפוץ, אבל זה לא הדרכים המיטביות. הדבר הזה גורם לכך שהמוח, ברגע שהוא מרגיש מתח מאוד מאוד גדול, הוא עובר מרמה של התפתחות להישרדות. ואז סיפור אישי שלי, יום אחד הלכתי לטייל בשדה, ופתאום ממש במרחק קטן רדפה אחריי פרה. ואני מוצאת את עצמי רצה ובורחת ממנה. עכשיו, במצב כזה שאני במצב שבאמת של הישרדות, אני לא פנויה לא ללמוד ולא להיות מרוכזת, ולא שום דבר שדורש איזושהי פעילות מחשבתית או יצירתית או אפילו קשר אנושי טוב.
כי את עסוקה בלהציל את עצמך קודם כל.
נכון. עכשיו, המוח לא מבחין אם הוא מרגיש שהגוף מאוד מתוח ונוקשה, בשבילו זה מצב של סכנה. ואז למעשה מה שקורה, אנחנו רואים היום המון בעיות של התפתחות אצל ילדים. קופות החולים ממש רואים תורים מאוד ארוכים בכל הנושא, יש גידול של בערך 40% בפנייה להתפתחות הילד. ושאלתי את עצמי למה זה קורה, וראיתי שאם אנחנו נעניק לילדים כבר בגיל הרך דרך באמת לשחרר את המתחים, ודרך של שחרור מתחים דרך בשני ערוצים, גם בערוץ גופני של תרגולים מאוד כיפים, מאוד נעימים וקלים, וגם בעזרת שפו, ששפו היא כבשה שהילדים מאוד מתחברים אליה, ובכל דף בספר היא נותנת לילד משפטי חיזוק. אז השילוב הזה נותן גם תנועה ברמה של הגוף, וגם מילים טובות ברמה של ההבנה. ביחד זה יצר אצל הילדים פשוט תהליכי התקדמות, והאיץ את ההתפתחות בכל התחומים, וזה לא רק גופני. אנחנו יודעים היום שהדימוי העצמי זה הבסיס לכל הצלחה בחיים. ואם אנחנו נבנה את הדימוי העצמי בגיל צעיר, זה נותן לילד פשוט מפתחות להצלחה בכל התחומים של החיים. וכאב לי שראיתי שבאמת אנחנו לא יודעים כהורים לאתר שהילד במתח, ומאוד חשוב לי פה להוסיף סיפור אישי.
כן.
הייתי, אם אפשר.
כן, 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 כמובן.
הייתי ילדה בת 2.5, אמא שלי מספרת שדיברתי שוטף, ופתאום התחלתי לגמגם. הלכו לרופאים, אף אחד לא ידע למה הילדה מגמגמת. ואז, זה כבר היה לפני הרבה שנים, פרץ מבצע סיני. ובאותו יום אמא שלי לא הלכה לעבודה ונשארה בבית, כשנשארה בבית באותו יום הפסקתי לגמגם.
וואה.
עכשיו, תתארי לך שכל הסדנאות, הרי כל הסדנאות שבניתי במשך השנים, שאלפי נשים השתתפו בהם, הכל זה היה בעברת כוח הדיבור, הרצאות, סדנאות, ימי עיון, תארי לעצמך שהייתי נשארת מגמגמת. עכשיו, הרבה כישורים והרבה כישרונות.
איך את מסבירה את זה? זאת אומרת, יום אחד שאמא נשארה בבית כבר הספיק לך כדי... אני רוצה טיפה להרחיב את המקום הזה.
עכשיו, אני אגיד לך מה. אני רואה המון ילדים שנמצאים במצוקה. עכשיו, מה ההבדל בינינו? היום הרפואה מדברת על סטרס. כחלק באמת גורם מאוד מכריע בתחלואה גופנית, נפשית ובעיות בכל הסוגים. עכשיו, הילד נמצא במצוקה, הוא לא יודע להגיד שהוא במצוקה. הדרך שלו לבטא זה באמת, אני קוראת את זה דרך הגוף, שהגוף מתכווץ. ואז הגוף נהיה נוקשה, התנועתיות נהיית לא מיטבית. עכשיו, מה שקורה זה שבאמת, אני לא ידעתי להגיד לאמא שלי, אמא יצאת לעבודה ואני מאוד מאוד זקוקה לך, ובדיוק חודש, שלושה חודשים לפני זה גם נולד לי אח. אז הכל ביחד, פתאום הייתה לי איזושהי תחרות, פתאום אימא לא נמצאת, הכל ביחד.
פתאום גם כשאימא נמצאת היא לא זמינה לי כל הזמן, יש עוד מישהו פה שנלחם על תשומת הלב.
בדיוק, ולא ידעתי להגיד. וברגע שאימא נשארה בבית, עכשיו תראי, זה לא רק שהיא נשארה בבית, אני זוכרת אותנו יושבים, זה היה מבצע סיני, ההפעלה על החלונות, אני יושבת על הברכיים של אימא, היא מחובקת אותי, אז יכול להיות שהכל ביחד, כך היא מספרת, שבאותו יום פשוט הפסקתי לגמגם.
מדהים.
עכשיו זה רק מראה שוב, הקשר הגופני מאוד משמעותי, ובאמת אנחנו נמצאים בזמן שאימאות הרבה פעמים מאוד עמוסות, מאוד לא פנויות, והקשר הזה של שני הממדים האלה, גם התרגול, כי הספר, בגלל שיש ספר, והספר בנוי כך שבצד אחד כתוב לאמא מה לעשות, ובצד השני הדקלום עבור הילדים, אז מה שקורה זה מחייב את הילד לשבת עם האמא.
גם יש תמונות צבעוניות וכל כך משובבות לב בספר, הוא גם האיורים שלו מקסימים, זאת אומרת, הילד מושך אותו להסתכל בספר, כי הספר מעניין, גם ויזואלית.
נכון, אחר כך הוא גם יכול אפילו לעשות את התרגילים לבד כשהוא רואה את, רק את התמונות. אבל יש בתמונות עוד רובד, חוץ מהנעימות ובאמת. מסתבר שהמחקרים מראים שכשיש לנו חיבור בין תנועה ותמונה, ובכוונה לקחתי תמונה אחת בכל דקלום, כדי שאחר כך הילד רואה את התמונה, והמוח כבר עושה את התנועה לבד, כך שיש לי תרגול בלי שאפילו הילד מרגיש. ולכן כל כך היה לי חשוב המסר הזה להורים, בואו, זה כל כך פשוט, קל, זמין, הכבסונת הזאת, הילדים כל כך אוהבים אותה, ובצורה מאוד כלילה אנחנו נותנים לו מפתחות, שממש ילוו אותו כל החיים. אני יכולה להגיד לך שהיום מחקרים שעשו בבנק העולמי אומרים שעל כל דולר שאני משקיעה בגיל הרך, אני חוסכת 7 דולרים בגיל יותר מאוחר, והרבה פעמים לא עם תוצאה מיטבית. ומה שקורה זה כיוון ש... אין מודעות לנושא, ואני ראיתי לעצמי באמת לנכון לעורר את המודעות עם כל הניסיון שלי. אז אנחנו מגלים את הבעיות בגיל מאוחר, פתאום יש בעיות בקריאה וכתיבה, פתאום יש בעיית קשב וריכוז, יש בעיות רגשיות. הספר בנוי כבר מגיל 2-6, אפשר להתחיל לעשות את הדברים בגיל צעיר ולמנוע כל כך הרבה דברים.
זה וגם... מתאים גם לגננות בגנים לעבוד עם הילדים עם הספר הזה?
זה מדהים, אני יכולה להגיד לך שאני נתתי כמעט 30 הרצאות לגננות, ויש גננת שאפילו עשתה קיר שלם של שפו בגן. כי שוב, הכבשה נוגעת בלב של הילדים, באיזשהו אופן.
היא כל כך לא מאיימת, היא רכה, היא לא מאיימת, הילד לא מרגיש שבאים עכשיו לטפל בו, לעשות לו, להפך, הוא עכשיו בתוך איזשהו סיפור מקסים כזה.
נכון, וזה העוצמה, ובאמת אני מקבלת פידבקים על העוצמה הגדולה שיש כתוצאה מזה שהילדים באמת מתרגלים, ומתחברים לכבשה. יש לי היום גם מגנטים עם הכבשה, אז אמא שמה את המגנט על הדלת, והיא אומרת שהילדים כל כך סמכו ששפול בא לבקר אותם.
אז, חמוד.
באמת כן. יש פה מורכבות, ולכן באמת, כיוון שזה כל כך חשוב לי, אז תרגמתי את הספר גם בשפה היידיש, וגם בשפה האנגלית. וכרגע ביידיש ובאנגלית הוא לא בחנויות, אבל השפו בעברית לגדול עם שפו נמצאת בחנויות, וזה שלב א', יהיה גם שלבים נוספים, כי מאוד מאוד חשוב לי להמשיך עם הילד לשלב ב', שלב ג' ושלב ד', ומי שרוצה גם יכולה להיכנס אלינו לאתר, ולקבל חוברות ודברים שיכולים להשאיר את הילדים.
ועוד כמה טיפים והמלצות. אני גם זוכרת מהספר, מאחר ובאמת ראיתי אותו, ואפילו קצת עבדתי איתו עם הנכדה, אני זוכרת שגם כתוב, למשל, כשאת נותנת שם ההוראה, איך בדיוק לחבר את הידיים, קצת קשה דרך הרדיו להסביר את זה, את גם כותבת מה זה עושה. למה דווקא כדאי לחבר אצבע עם אצבע, ולעשות כך או אחרת, כי זה עושה משהו למוח. את נותנת שם את ההסברים. בואי תני לנו דוגמה.
אני אתן לך דוגמה. העין היא רקמה מוחית. זאת אומרת, כשהעובר נוצר, נודדת רקמה אל העין. לכן העין משקפת לי מה קורה במוח. עכשיו, נראה לנו נורא פשוט שאנחנו פוקחים עיניים וסוגרים עיניים, אבל מסתבר שכשהמוח מתוח, גם שרי העין יהיו מתוחים, ואז קשה לנו לפתוח אותם לגדול מאוד, או לסגור אותם לגדול מאוד. אני אתן לך דוגמה מחוויה שאנשים כן חווים, שהם הולכים לרופא שיניים, הרבה פעמים אומרים להם לפתוח את הפה, ואומרים פתחתי, פתחתי, אבל זה לא ממש פתוח. והרופא אומר עוד, ואתה לא מבין מה הוא רוצה. אבל שוב, מתח מכווץ לנו את השרירים באזור הלסת, והרבה אנשים, ואפילו פנתה לאימא השבוע באחת ההרצאות, ואמרה שהילדה שלה חורקת שיניים בלילה. מה עושים? שוב, זה השתקפות של מתח, שאצל אחד זה בעיניים, אצל השני זה בלסתות. אז מה שקורה זה שאנחנו, אם היד שלי לא תקינה, ואני אכווץ אותה למקסימום, ואפתח אותה למקסימום, אחר כך היא תגיע לתפקוד התקין. אז אותו דבר אנחנו עושים בעיניים, אבל כדי שלא להגיד לילד לסגור ולפתוח, לסגור ולפתוח כי זה משעמם, אז אנחנו מכניסים את זה לדקלום, ואנחנו אומרים כך, נפתח חזק את העיניים, והן גדלות כמעט פי שניים, עכשיו בחוזקה אותם נסגור, ולא תיכנס טיפה של אור, וכך הילד עושה את הדקלום מספר פעמים, ואני יכולה להגיד לך שאני עושה את זה עם מבוגרים, ואני מבקשת מהמבוגרים לבדוק את הלחלוכית בעין, וזה מדהים לראות שאחרי כמה פעמים שעושים את זה, העיניים נהיות יותר רטובות. וזה סימן מובהק שהעין היא פחות מתוחה. כי כשאנחנו מתוחים או מפחדים, מה קורה לנו? בפה.
מתייבש, יש יובש בפה.
אז אם אנחנו רואים שהעין נהיית יותר רטובה, זה סימן שבאמת העין הרבה פחות מתוחה, המוח יותר רגוע, ואז כל תהליכי הלמידה יותר טובים. אני יכולה להגיד לך שבמפגש אנחנו עושות ניסיון, אני מבקשת מנשים לשוחח אחת עם השנייה, שיחה נעימה. ואחר כך אני מבקשת מהם לשנות רק דבר מאוד קטן. לקחת את הכתפיים מעט למעלה, ולקחת את הלסת לפנים. ופתאום את חשה תוקפנית הרבה יותר, והדו-שיח נהיה שונה. אני אומרת להם, תדעו לכם, זה אותו דבר קורה לילדים. יש לנו אפקט של מתח מצטבר. ואז הכתפיים עולות לאט, 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 והלסתות הולכות קדימה לאט, לאט, לאט. וזה נהיה לך רגיל, גם הילד מרגיש כאילו שזה מצבו הרגיל. אבל ברגע שאתה משחרר אותו משם, פתאום יש כזאת רווחה ופניות ללמידה. אני יכולה לספר לך שהייתי עם הבת שלי, עם הנכדה, אצל קלינאית תקשורת. והיא בחנה איזשהו משהו. והיא אמרה, תראי, אולי יש בעיה כזאת ובעיה כזאת. ואני הסתכלתי מהצד ואמרתי, סליחה, אולי אני יכולה רגע להתערב. אמרתי, תראה, אני רואה שהילדה פשוט לא פנויה ללמידה. זה כמו המצב שלי שהייתי כשהפרה רדפה אחריי. בואי נרגיע אותה ונראה אולי הפניות של הלמידה תהיה יותר טובה, ההבנה שלה תגדל. וכך היה. פשוט תרגלה. תרגלנו את לגדול עם שפו של סבתא. ופשוט הפניות של הלמידה נהייתה הרבה יותר טובה, ההבנה גדלה. וכל ההתפתחות משתנה.
כן,
ולכן
מדהים.
כל כך אני מרגישה בזה
שליחות.
חשיבות.
כן.
לא העזתי להגיד את המילה.
כן.
אבל זה פשוט מודעות שלא קיימת. כי כל ההורים אומרים, אני עוד לא ראיתי אף תינוק זוכה לחתונה. כולם הולכים. השאלה היא איך הולכים, איך יושבים, איך עוברים ממצב של ישיבה לקימה, ואיך מתנועים אחר כך, בגלל שכל הדברים האלה הם מאוד משמעותיים, ומאפשרים לנו רוגע או מתח.
אתה היה צריך להתחיל אפילו בבית ספר, במיוחד בכיתות הנמוכות, להתחיל את הבוקר עם כמה תרגילים מתוך הספר לגדול עם שפו, ואחר כך לעבור ללימודים.
אני מאוד מסכימה, אז כרגע זה נעשה בגנים, כי כרגע כתבתי את זה באמת לגיל הרך, אבל בתוכנית היא שזה יהיה באמת לכיתות, ימשיך הלאה לכל הגילאים, אבל אז שואלים אותי, אבל מה אני עושה עם הילדים היותר גדולים? אז אני אומרת להם עוד דבר מאוד פשוט, תנו לילדה יותר גדולה לעשות את, את התרגילים של שפו, ואז שניהם מרוויחים, גם הילדות הגדולות מרוויחות כי הן עושות את התרגילים, וגם הגיל הרך מרוויח,
כן.
אז הרווח הוא של כולם, ואני רוצה לספר בתור סבתא, לשתף כמו שאת שיתפת, זה הנאה מאוד גדולה שהנכדים מגיעים אליי, כולם מתיישבים במעגל, וביחד אנחנו עושים את הדקלומים.
נפלא, ממש נפלא. עדנה נבון, מפתחת שיטת השפו, מחברת הספר לגדול עם שפו. תודה רבה על הדברים האלה, והלוואי שבאמת נזכה לגדל ילדים שמחים יותר, רגועים יותר, עוצמתיים יותר.
תודה גם לך.
תודה, תודה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם. שלום, בוקר טוב למירי שניאורסון, קואוצ'רית ומגישת התוכנית עניין משפחתי בימי שלישי.
שלום וברכה, בוקר טוב, שבוע טוב, ואוטוטו גם חודש טוב.
כן, ברכנו באמת את החודש בשבת, יום רביעי, ראש חודש. אני אגיד לך את האמת, מירי, כשלקחתי את הספר ליד, אמרת עצמי, מה, עוד ספר על פרשת שבוע? הרי יש כל כך הרבה ספרים שנכתבו על פרשת השבוע. אבל אז כמובן התחלתי להלעל ולדפדף, ופתאום אני אומרת, לא, הספר הזה הוא משהו אחר. אז בואי ספרי לנו על הספר.
קודם כל הוא משהו אחר, כי כל אחת ואחת מאיתנו אחרת, וכל אחת ואחת נמצאת בזמן אחר, וכל אחת ואחת רואה את הדברים אחרת. והפרשת שבוע, אנחנו כל שנה שוב ושוב קוראים את זה. שמעתי על איזה איתה אחת שבבית הכנסת אחרי מכירת יוסף, ממש ישבה ובכתה ואמרה, אני לא מבינה, שנה שעברה הוא לא הבין כבר את הקטע, עוד הפעם הוא נפל למלכות את שבתי. אז גם אותו דבר אצלנו בחיים, מה, לא הבנו את הקטע, לא הבנו מה קורה, ועוד הפעם אנחנו נכנסים לעוד פרשיות בחיים שלנו, ומקבלים מהם תובנות, ובשלב הבא אנחנו מגיעים לעוד אתגרים, ושוב מקבלים מהם תובנות. אבל כשכל זה נעשה ככה בצמידות לפרשת השבוע, ולמה שהיא מלמדת אותנו, ומה שאנחנו יכולים לחיות איתה, אז זה נותן כוח אלוקי, כוח של, שבאמת שהקדוש ברוך הוא מוביל ומנחה את העולם, ומה שקורה היום, הוא לא ממש שונה ממה שקרה הפעם. רק אנחנו צריכים למצוא את הכוחות ולעשות את זה מחדש.
אני קיבלתי מין תחושה באמת, כשהלעלתי בין דפי הספר, שאת בעצם אומרת לנו, פרשת השבוע היא תוכנית האימון הכי טובה שאת יכולה לאפשר לעצמך. זאת אומרת שהתורה שלנו בעצם היא ספר אימון.
אפשר להתבונן על זה כך, כן, מקסים מה שאת אומרת, אבל זה עוד הרבה יותר מאימון, כי זה אמונה. כי הקואוצ'ינג מבוסס על השכל האנושי או על התובנות האנושיות, ופה באמת אנחנו מבינים שהדברים הטובים באמת קורים לנו, רק כשאנחנו מרפים ורואים את יד השם בכל דבר, ובדבר רע שקורה אנחנו מבינים שאין רע יורד מלמעלה, ובדבר טוב שקורה אז אנחנו זוכרים להיות אסירי תודה, כי זה לא אני הצלחתי ולא חלילה אני נכשלתי, אלא הקדוש ברוך הוא הביא אותי לעשות את הדבר הזה, והבן אדם ההוא שעומד מולי הוא לא רע, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, ההוא שפיטר אותי או האיש שהציקה לי או שההוא שעקף אותי ברמזור, הם לא נגדי, הם פשוט נמצאים שם כדי ללמד אותי משהו עבור עצמי.
מה הביא אותך? מה גרם לך לכתוב את הספר?
האמת, קודם כל ההזדמנות ברדיו כל חי שקיבלתי לפני שנתיים להגיש את התוכנית בימי שלישי גרם לי לחשוב שבאיזה דרך אני רוצה להביא את התוכנית שלי. ובכל שבוע פתחתי את פרשת השבוע ביום שלישי, שזה נראה קצת מוקדם, נכון? אבל אפשר גם להתחיל להתכונן לדברים אחרים בשבת בימי שלישי, ואנחנו כנשים עושות את זה. ולחפש את הנקודה הנשית בפרשת שבוע, לראות איך זה נוגע לי, איך זה מזיז אותי, או איך אני לומדת משם משהו. ובאמת הכנתי בכל שבוע תוכנית שהיא תוכנית קונספט. לקחתי נושא, למשל, משה רבינו מנהיגות, ואז מי שמאזינה לתוכנית שלי, אז יודעת, אני מביאה פסיכולוגית שמתבוננת על הקטע של מנהיגות ילדים, או אני מבינה מנחת הורים, שכל פעם תוקפת את אותו נושא. ואז גם באותם נשים מדהימות שעלו לשידור, לראיון, תמיד מצאתי איך זה נוגע לי, איך זה קשור לי, איך זה נותן לי כוח בכל אחד ואחד מהתחומי חיים. וביקשתי בעיתון הבית שלי, בעיתון כפר חב"ד, לכתוב טור קבוע של פרשת שבוע במוסף נשים. ועוד התחלתי לכתוב את הטורים, וכשהטורים התאספו לפרק זמן של שנה שלמה,
פתאום נהיה ספר.
כן, אז אספנו, עשינו לזה עריכה, הגעה, זה הייתה ממש לידה. אני חושבת שמכל ההריונות שעברתי בחיי, זה היה ההיריון ולידה ארוכים ביותר. ומסתבר שזה עדיין לא הסתיים, כי הילד הזה צריך לעזור ללכת ולגדול, וברוך השם חתמנו עכשיו עם אורחיים, עם ספרי אורחיים שזה יופת שם, ויפה נוף, ואפילו, אפילו, אפילו, אפילו בסטימצקי ששם. אני מרגישה, מעבר לאוואו הפרטי, ספר של סטימצקי, אני מרגישה שליחות.
שליחות, כן.
של לא שומרות תורה ומצוות, יראו שפרשת השבוע נוגעת בנו גם היום.
לכל אחת ואחת, ולא משנה אם את שומרת תורה ומצוות יותר או פחות, או עדיין לא, זה באמת נוגע לכל אחת ואחת. את יודעת, אפילו השם של הספר, פרשה באהבה, זה משהו כל כך מזמין ולא מרתיע.
כי אנחנו אנשים, יש לנו את אותה עבודה, שאת יודעת, עבודת המידות, אבל אנחנו עושות את זה ברגישות, באהבה, במקום מיוחד שלנו, ברכות, אנחנו מביאות את אותו דבר השם לכל מקום. אז הנה, הזדמנות להביא את הפרשת.
אז קודם כל מזל טוב על לידת הספר. מזל טוב גדול, והרבה הרבה הצלחה, ואני מבטיחה לקרוא אותו. אני הלעלתי בין דפיו, התחלתי, המשכתי, את יודעת, לפני התוכנית, רציתי ככה קצת להבין במה מדובר, אבל אני הולכת לקרוא אותו, שוכנעתי.
אז כמו שאמרתי, באהבה רבה.
תודה, תודה,
תודה
מירי.
תודה, והמון בהצלחה.
תודה, כיף, תודה, כיף גם לך. לך. תודה. שלום לדוקטור יואב הפנחס, מפתח שיטה חדשנית לטיפול בהפרעות קשב וריכוז.
שלום,
אחתורן, טובים. ומבורכים. אז אני מחזיקה בידי את הספר, הספר שלך. הילד שלך לא צריך ריטלין, כך באופן חד משמעי, עם סימן קריאה. ואנחנו באמת יודעים שיש הרבה הרבה חילוקי דעות בנושא הזה של כן ריטלין, לא ריטלין. יש אומרים שאומרים, זה הציל לי את הילד, מאז שהוא לוקח ריטלין הוא יושב ולומד, ויש אומרים שהם לגמרי פנאטים לכיוון השני, ואומרים, הילד שלי לא משנה מה, לא ייקח ריטלין. נושא שנוי במחלוקת.
אכן.
כן.
אכן מאוד. אנחנו באים בתור תחושת באמת סוג של שליחות, באמת להבין, להסביר להורים, שבעצם קודם כל הילד שלהם הוא אוצר. בוא נתחיל בזה מנקודת המבט שבכל ילד גלום אוצר, ורק מה שצריך לעשות זה בעצם לגרום לילד לממש את אותו אוצר טמון שטמון בו.
ולא בכדי קראת לחברה שלך אוצרות.
אוצרות, בדיוק, לרשת המרפאות שלנו. עכשיו, מה שקורה זה בעצם רטלין, אנחנו לא מתווכחים האם רטלין עובד או לא עובד. רטלין זה תרופה כימיקלית שגורמת לתחושת ריכוז גבוהה יותר. אנחנו שואלים את השאלה, מה הילד, מה המחיר שהילד משלם שהוא לוקח תרופה במשך שנים רבות כדוגמת הרטלין. כי אם אנחנו רוצים לפתח ילד שיפתח את העצמאות שלו ואת הביטחון העצמי שלו בו עצמו ויצליח בזכות עצמו, ובסופו של דבר נותנים לו תרופה כימיקלית שממסכת את הבעיה ומשמשת כמעין קביים במשך תקופה של שנים מאוד ארוכה, ובסופו של דבר הילד לא יכול להסתדר בחייו הבוגרים בלי סטימולנטים או בלי תרופות או במשהו שיעזור לו ויהיה כמו משהו שנותן לו יד ועוזר לו בחיים. עכשיו, אפשר להגיד אם יש תרופה, למה לא לתת? אבל אנחנו אומרים לא, בוא נוציא את הילד, את המירב ואת המיטב של הילד באופן טבעי, מבלי תלות ובלי יכולת לפגוע. כי אנחנו יודעים שרטלין פוגע, רטלין גורם תופעות לבן מאוד קשות, גורם התמכרות וכו'. אנחנו מטפלים בעצם בשיטה טיפול ייחודית שמבוססת ברובה על תרופות הומופתיות, שכל ילד שמגיע לטיפול אנחנו מתאימים לו תכשיר על בסיס טבעי הומופתי ועוזרים לכל הסביבה שלו. זאת אומרת, גם מדריכים את ההורים, גם מדריכים את המורים וגם עוזרים מבחינת התזונה של הילד. ביחד עם כל השיתוף הפעולה המלא הזה של המורים וההורים והתרופה שניתנת לילד, שהיא על בסיס טבעי ולא תופעות לוואי, אנחנו רואים שהאוצר הזה יוצא מהילד, והדבר החשוב ביותר הוא שהביטחון העצמי שלו נבנה, כי הוא יודע שהוא יכול בזכות עצמו, ולא תלוי אך ורק בתרופה כימיקלית, שאגב, רוב הילדים לא רוצים לקחת אותה, ומבקשים מההורים לא לקחת אותה, הם אומרים, אמא זה עושה לי תחילה, אל תתני לי את זה, באים אליי מאות ילדים שלי, באופן אישי נקרע הלב, אני לא רוצה לקחת את זה, והם מכריחים אותי לקחת את זה. ואני שואל אותך, למה ילד בגיל היסודי, שבסך הכל קצת קשה לשבת בכיתה, והוא קצת מופנם, וקצת ביישן, וקצת עם חרדות, או הפוך, קצת יש לו כעסים והתפרצויות, וקשה לו לשבת, למה הוא צריך לבסיס יומיוני לקחת משהו שבתחושה הפנימית שלו עושה לו רע?
כן, אתה יודע, היום אנחנו נמצאים בעידן כזה שנכנס מורה לבית ספר ויש 30 או 40 תלמידים, מאוד קשה למורה להתמודד. הכי קל זה להגיד לילד לקחת ריטלין, אם לא אתה לא בא לבית ספר, ואז משיגים איזשהו שקט תעשייתי.
אבל את תתני לילד שלך תרופה כימיקלית בגלל שלמערכת החינוך קשה?
ברור, לפעמים אתה יודע, יש הורים שמגיעים למצב שאין ברירה, מאיימים שיוציאו את הילד מבית הספר, ואז מגיע מצב של, אתה יודע, אין ברירה.
אז פה אנחנו נכנסים לתמונה, פה אנחנו, בדיוק זה העזרה שלנו מול מערכת החינוך, אנחנו יודעים את הבעיות האלה, אנחנו יודעים לתת הייעוץ המשפטי, ולדבר גם עם היועצת ועם המורה, ולהסביר שאגב זה לא חוקי להעיף את הילד בבית ספר, לפחות בגיל היסודי, ובעצם צריכים להגיע איתם להבנה, אגב יש לנו גם מדריכים כתובים שאנחנו נותנים למורים, ומדברים ומסבירים להם, איך להגיע לילד מבחינת התקשורת, מבחינת לחזק לו את הביטחון, כי בסך הכל הילד צריך הכרה, זה מה שהוא צריך, הוא צריך הכרה, עזרה והמון המון המון פידבקים חיוביים וטיפול מתאים ותומך, כי בדרך כלל את יושבת אצל הנוירולוג 5 או 10 דקות, זורקים את הריטלין הזה או קונצרט או כל תקופה אחרת, ושלום על ישראל, יש שקט. אבל איפה הילד? אנחנו שוכחים את הילד.
מאבדים אותו בדרך, כן.
בדיוק.
אם היה זמן, הייתי אפילו קוראת, יש פה כמה סיפורים פשוט מסמרי שיער אפילו, על תחושה של ילדים, איך הם הרגישו ומה קרה להם אחרי, באמת הטיפול שלכם, הטיפול התומך, גם בהומאופתיה וגם הסביבה, שזה באמת מדהים. אז שווה לפחות לקרוא את הספר ולדעת שיש עוד דרך חוץ מריטלין.
נמצא בחנות ספרים, אפשר למצוא אותו.
הילד שלך לא צריך
ריטלין.
דוקטור יואב פנחס. תודה, תודה רבה על הדברים האלה.
תודה
לך, אבל הלוואי באמת ונזכה לגדל את הילדים שלנו ברוגע, בשלווה, ושנזכה לשמוע מהם רק דברים טובים ורק בשורות טובות. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של עניין משפחתי. תודה רבה ליעל איבר, עורכת ומפיקה, לשי פופובסקי שעל הביצוע הטכני, תודה גם למוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטגה, כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נשוב ונשמע בעזרת השם ביום רביעי, קצת אחרי 10, ועד אז, שתהיה לכם המשך הזנה הרבה לרדיו כל חי.